טוב, שלום וברכה. אנחנו במסגרת שיעורים שלנו בענייני תיקון הנפש, הכנת הנפש, תיקון המידות. נדבר היום על מידת הגאווה, מידה אחת הכי בסיסיות שצריך להתמודד איתה, ולסלק אותה זה ודאי דורש עבודה, וזה לא נעשה באופן טבעי, כי הגוף הוא ודאי מושך לשם. התחושה, מתכוון לתחושה החומרית של האדם, הגופניות שלו, הילדותיות שלו, ודאי מושך לשם. ובשביל להסתלק מהגאווה ולהגיע אל הענווה, שהיא ההפך, היא המידה הרצויה, אז צריך ללמוד, לעבוד וכו'. אז קצת נברר דברים. דרך הספר של הרב קוק, מידות הראייה, שזה המשך של מוסר אביך בעצם. אז יש פה דפים, כן, מי שצריך דף. כן. אז זהו. טוב, אז גאווה. הכרח הוא, כדאי נראה לי לשבת שם, כי אתה... נראה לי כדאי לשבת שם. אתה פשוט מולה. בסדר. כן, כן, זה פה לא ישיבה, זה הוליווד, כן? אז הכרח הוא, לאוהב השלמות האמיתי, לנער מליבו כל אבק הגאווה, שהיא מסלקת את כל הוד הרוח, וכשתסולק הגאווה, מפני ההכרה הפנימית שהיא מזוהמתה, אי אפשר לבוא אל השלמות האמיתי, שהיא המגמה האנושית, תסולק בתיאור תאור, בסילוק טהור, ותשאיר אחרי הרושם של שמחה, המחובר עם שפלות הרוח באמת. אז מה אומר הרב קוק? אנחנו נתחיל ככה, נראה פסקה פסקה, נראה לאן נגיע, פסקאות קצר צרות ממש. הכרח הוא לאהוב השלמות האמיתי, מי שרוצה לזכות לשלמות, לנער מליבו כל אבק הגאווה. אבק זה דבר דק, כמו אבק לשון הרע. זה שונה מלשון הרע, אבל זה משהו ממעין לשון הרע, אז משהו אפילו אבק של גאווה, אם אדם הוא חפץ להיות בקרבת אלוהים, לזכות לשלמות הנפש, הוא ודאי צריך לסלק מליבו, זה לנער מליבו. למה? שהיא מסלקת כל הוד הרוח. איך הגאווה מסלקת את הוד הרוח? בגלל שאדם שהוא בעל גאווה, הוא מרגיש שבסך הכל הוא בסדר, ואין צורך עוד להתקדם, כי הכל טוב. אנשים אחרים יש להם הרבה מה לתקן, ודאי אני יכול לעזור להם, ככה הוא חושב, אבל הוא בסדר, מבסוט. איך אומרים החבר'ה? אף על עצמו, נכון? אף על עצמו. מבסוט. גישו, יודע הרבה, בסך הכל הוא אדם תוקן, מבסוט. אז הרוח מסתלקת ממנו, כן? אז הגמרא אומרת, המדרש אומר, שהגאווה היא מידה שנקראת מלבוש של מעלה. כלומר, היא ראויה רק לקדוש ברוך הוא. למה רק לקדוש ברוך הוא? מה, הקדוש ברוך הוא בעל גאווה? תשובה כן. כמו שכתוב, השם מלך גאות לבש. גאות לבש, תלבש בגאווה, נכון? אבל אצלו זה לא מגונה. לא ראויה הגאווה, כי הוא מקור הכל, וכל היש ממנו. אבל אדם שהוא איננו מקור הכל, הוא בשר ודם, דם חלקי, כך וכך שנים הוא על פני כדור הארץ, יש לו הרבה לאן להתקדם. עד אין סוף להתקדם. איך הוא יכול להתלבש בגאווה? זה רק מלבוש של מעלה, זה מתאים רק לקדוש קדוש ברוך הוא. רק הוא מתגאה על הכל, נכון? מתגאה, מתנשא על חיות הקודש, נכון? וכו'. בכל מקרה, האדם, זה מסלק אותו, מסלק ממנו את כל הוד הרוח. למה? בגלל שזה יוצר אצלו איזה קיבעון התנהגותי וגם אמוני, כי הוא לא מרגיש שיש לו לאן להתקדם. ואם אין לו לאן להתקדם, אז כל העולם הרוחני הוא נעשה זר לו. כי העולם הרוחני אנחנו כל הזמן סופגים יותר ויותר אל תוכנו אותו. העולם הבא הוא עולם ההולך ובא. המדרגה הבאה שלך היא מה שאתה תצליח להפנים מהסדר האלוהי של המציאות, מקדושת נשמתך, מעומק התורה. אבל אם אני מרגיש שהכל אצלי בסדר, ואין לי צורך עוד ללמוד ולהתקדם, אז זה מסלק את כל הוד הרוח, יוצר אצלי קיבעון. זה דומה, אני אגיד לכם, תלמיד שהוא בעל גבה, אי אפשר ללמד אותו, אתם יודעים? או לא, הוא לא תלמיד, הוא לא נקרא תלמיד. אדם שהוא בעל גבה בצורה חריפה, הוא לא מרגיש שהוא יכול ללמוד ממך. הוא רואה כל הזמן את החסרונות שלך, כי הוא מרגיש שהוא הכי טוב. אז זה עוזר לו להנמיך את כולם במחשבתו. הוא דומה לבקבוק פקוק, שגם אם אתה מנסה למלות אותו, הכל נשפח החוצה, כי הוא פקוק, נכון? מנסה למלות אותו. אבל הוא סתום. מה סותם אותו? הגאווה. אז אנחנו מבינים שזה מסלק את כל הוד הרוח. הוד זה המפגש של הרוחניות עם הארציות. מדרגת ההוד. בית המקדש נקרא הוד. אהרון הכהן נקרא הוד. זיו הפנים נקרא הוד. זיו הפנים זה המפגש בין הנשמה ובין הגוף. שהוא מתראה החוצה. הוד. אבל פה אין הוד. אלא יש פה חומריות הבוחרת להתנתק מהרוחניות השופעת. אז לא יכול להיות פה מפגש בין הרוח ובין החומר. לא יכול להיות פה השפעה של הרוח שהיא בוקעת החוצה, כמו אור הנשמה שפוקע, בוקע מזיו הפנים של האדם. אז היא מסלקת את כל הוד הרוח, וכשתסולק הגאווה מפני ההכרה הפנימית, שאם זו המתה, אי אפשר לבוא אל השלמות האמיתי, שהיא המגמה האנושית. כלומר, המטרה שהאדם בא לעולם, המטרה של האנושות כולה, זה לחיות יותר ויותר בצורה שלמה, להשתלם. האדם השלם הוא האדם המשתלם, המהר"ל אומר. הוא משתלם, כל הזמן מתפתח, מתקדם. מה, כל אדם יש לו לאן להתקדם? כל אדם יש לו לאן להתקדם. והזוהמה של הגאווה היא לא מאפשרת לאדם להתקדם, כי הוא מרגיש שהוא כבר שלם, שהכל טוב. לאחרים יש המון, אני צריך להדריך אותם, כן? אבל אני, וזה ודאי לא נכון. ככל שאדם הוא יותר גדול ברוחניות, הוא מבין כמה הוא קטן, כמה הוא, יש לו הרבה מה ללמוד. אז שתסולק הגאווה מפני ההכרה האמיתית שהיא מזוהמתה, אי אפשר לבוא אל השלמות האמיתית, קרבת אלוהים וההשתלמות המתמדת של הוספת גדולת שלמות אינסוף. הרב כותב בצימון לאל חי, שהיא המגמה האנושית, תסולק בסילוק טהור ותשאיר אחרי הרושם של שמחה המחובר עם שפלות הרוח באמת. זאת אומרת, ההכרה בחורבן הרוחני שמביאה הגאווה, היא מה שגורמת לסלק אותה. איך מסלקים אותה? בסילוק טהור. מה זה סילוק טהור? שהוא לא מאבד חיים. התאומה מופיעה מאיבוד חיים, נכון? פה זה סילוק שהוא לא מאבד את החיים, אלא הוא התחלה, הבקעה של המכשול להופעת החיים, של המחסום שחסם את האדם, כמו שכתוב בספר תהילים, פסוק בפרק קוף א', פסוק זין, כתוב, יש פה שני פסוקים. מלשני בסדר, ראה אותו עצמית, טוב, זה פחות עכשיו קריטי, אבל המשך הפסוק, גבע עיניים, רחב לבב, אותו לא אוכל. מה זה אותו לא אוכל? אז שם המפרשים אומרים, צודות דוד, שזה רשי, לא אוכל לשבת, לא אוכל להיות בקרבו, לא אוכל לסבול את זה, שם הם אומרים. לא אוכל, רחב לבב, גבע עיניים, מה זה גבע עיניים? מסתכל כולם מגבוה, כמו איזה גמדים לידו, עם כל הקדושה שלו, והחוכמה שלו, והיכולות שלו, והכישרונות שלו, ככה הוא מרגיש בעיניו. אז אותו לא אוכל, אני לא יכול לשכון שם, לא יכול להיות שם. טוב, טוב, זה הפסוק האמת שרציתי להביא. מכל מקום, אז תסולק בסילוק טהור, ותשאיר אחרי הרושם של שמחה, מחובר עם שפלות הרוח באמת. כשיש שפלות רוח, שפלות רוח לא במובן של עצבות, שאדם מרגיש שאני אפס, לא שווה, אני גרגר חול, זבוב קטות כנפיים, מי אני ומה אני? אני אפס פסיק אפס 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 אחד, נכון? ככה אדם מרגיש. זה טוב להרגיש ככה שפלות רוח? לא, זה רע מאוד. זה עצבות, זה לא ענווה, זה סתם אתה בדיכאון, אתה סתם מיואש מעצמך, ולא יכול לעשות שום דבר טוב בעולם ככה, שאדם לא מרגיש אדם צריך להגיד שיש לו כוחות אדירים, יש לו כישרונות, חוכמה, יש לו, אבל הכל השם נתן לו לצורך עבודתו. אדם צריך להגיד שיש לו חוכמה, שיש לו כישרונות. הוא קיבל הרבה כוחות ממנו התברך, לצורכו התברך. בסדר? זה הענווה. הענווה זה לא להרגיש עצבות. השפלות רוח, והאדם, שפלות רוח וענווה זה מושגים דומים, כן? זה שאדם מרגיש שמצד עצמי אין לי כלום. כל מה שיש לי זה מהשם יתברך. אז הוא מלא בשמחה ורעננות, עבודת השם, יש לו... אבל הגאווה היא מבילה את האדם לעצבות. למקום שהוא כל הזמן, הרב כותב בעין היה, צריך את הפרנסה הנפשית שלו מן החוץ. באופן פרדוקסלי, אדם שהוא בעל גאווה, יש איזה פרדוקס פסיכולוגי פנימי בתוכו. הוא מצד אחד מרגיש אני מעל כולם. אני כזה משהו מיוחד. ואנשים לא יכולים ללמד אותי. התורה אולי לא יכולה ללמד אותי. אני יודע מעצמי. אני יודע, אני חכם. מצד שני הוא כל הזמן צריך פרנסה מן החוץ, שיגידו לו בוא נע איזה מייל יפה קנית, שחתן על האוטו החדש, עלה, שיחקת אותה. הוא צריך חייב את זה. חייב כל הזמן הזנה מן החוץ. ואם מישהו יגיד לו משהו שלא מתאים לו, הוא יתרגז, או יתאכזב, כן, יעצוב, כי הוא כל כך צריך את הפרנסה הזאת מן החוץ. מבינים? דווקא אנשים בעלי גאווה, שהם נראים לך כאלה מנופחים, מבחינה נפשית, הרבה פעמים הרבה יותר שבריריים ומתנפחים על כל דבר, מתרגזים. כי השורש של הכעס זה הגאווה. כשתטפל בכעס, צריך לטפל קודם בגאווה לפעמים. כחיית האדם, הוא חושב שהכל צריך להתנהל על פי מה שהוא חושב. וכולם צריכים לרצות את מה שהוא רוצה, ולעמוד בזמנים שהוא קבע. ושכולם צריכים לחשוב כמו, אם מישהו הולך הפוך נגדו, הוא לוקח את זה מאוד קשה. מתרגז, כועס, נדלק. אז השורש הזה הגאווה, זה מדליק את הכעס. מכל מקום, למה האדם הזה צריך כל הזמן פרנסה מן החוץ? כי הוא כאילו משדר כל הזמן, אני כזה שלם, לא צריך ללמוד, לא... מרגיש ככה. אבל מבפנים הוא יודע שזה לא כך. יש לו איזה קול פנימי שהוא כל הזמן צריך להשתיק אותו על ידי פרנסה מן החוץ. זה מין פרדוקס נפשי נפוץ. אני ממשיך. ב' אין בכל המידות הרעות מידה המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר רוחניות כמו הגאווה. זאת אומרת, זה המידה שהיא גורמת לאדם להיות הכי גשמי, הכי חומרי, הכי רחוק מהרוח, מהנשמה, מהקדושה. זה הופך להיות מגושם. שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר רוחניות כמו הגאווה. רבי יוסי, באבות דרבי נתן, הוא אומר ש ש ש גם אם הוא מתגאה על דברי תורה, זה גם כן גורם שהוא לא יכול לרומם את רוחו, להדר רוחניות. זאת אומרת, הוא מתגאה שהוא למד הרבה, שהוא יודע, שהוא פוסק, שהוא אם מתעורר אצלו גם כן רגש כזה של גאווה, איזה מידה כזאת של גאווה, אז רבי יוסי שם אומר, כל המגביה עצמו על דברי תורה, סוף שמשפילים אותו. כל המשפיל עצמו על דברי תורה, סוף שמגביעין אותו, הוא, מה זה משפילין אותו? מבחינה רוחנית זה יכול להיות. הוא מרגיש שהוא כזה חכם גדול ויודע הרבה, אז הוא מאבד את המעלה שלו. הגדול שבכולם היה משה רבנו. היה אדון כל הנביאים, והיה ענב מכל אדם. למה הגיע להיות אדון כל הנביאים? כי היה ענב מכל אדם. היה לו מידות מעולות, היה חכם גדול. והכל הוא ידע שזה מתנה מהשם יתברך. והוא התבטל אליו, והמליך אותו עליו. ואדם שנכנסת לו גאווה בלב, אז הוא חסום. חסום מהדר הרוחניות. הוא, גם אם הוא לומד, אז זה בצורה חיצונית, בצורה וכחנית, בצורה קנטרנית. לא, הוא לא נכנס להדר הרוחניות, זה תד הפנימי שבהם, היופי שבהם. זה לא יכול לרומם את רוחו, הוא תקוע, זה תוקע אותו. זאת אומרת, הוא צריך לעשות טיפול. לפעמים, האוטו לא נוסע כמו שצריך. וסוחבים, סוחבים, אבל לא נוסע כמו שצריך. סוחבים, אבל הוא לא מאיץ, איתי. צריך לעשות לו טיפול. העסק לא נוסע כמו שצריך. גם ברוחניות זה ככה, לפעמים צריך להכניס את הבן אדם צריך להכניס את עצמו למוסך. המוסך של יישוב הדעת, התבוננות, חשבון הנפש, ללמוד על איזה משהו, תקן אותו. הגאווה זה הפסגה של הכל, הוא לא יכול לרומם את עצמו, זה תוקע, תוקע. ג', כל מי שמשתוקק, לאור השם, זאת אומרת, פסקאות כל אחד זה משפט. כל מי שמשתוקק לאור השם, שיעיר על נשמתו, ימאס בגאווה עד שתהיה שרוחה בעיניו בחוש ממש. זאת אומרת, אדם שהוא רוצה, כן, דברים פשוטים, להיפגש עם האור האלוהי, שיעיר את נשמתו, יעיר על נשמתו. הוא רוצה שהריחוניות שבו יקרבו תשפע, והוא יהיה שייך למהלך של השתלמות וקרבת אלוהים ודבקות בהשם. ויף וכולי, אז הוא, אתה רוצה הדרכה, אומר הרב קוק, אימס בגאווה שתהיה שרוחה בעיניו בחוש ממש. אז דבר ראשון, לימוס בגאווה. מה זה שרוחה בעיניו בחוש? כאילו אדם, אם הוא כבר קולט בעצמו גאווה, או קולט איזה שהם מגמות של גאווה, באחרים, לא משנה, בעצמו בעיקר, אז זה, הוא ישנה את זה כאילו הוא מריח ריח של נבלה. יש בעבוד רבי נתן, פרק י' א', יש שם סיפור. אמר רבי עקיבא על מידת הגאווה. כל המגביה עצמו על דברי תורה, מרגיש מבסוט, שהוא למד הרבה, הרבה מסכתות, יודע, חריף. למה הוא דומה, גם כזה? לנבלה מושלכת בדרך. אפשר להסביר אגב את כל המגביה עצמו על דברי תורה, גם כשהוא מרגיש שהוא יותר חכם מן התורה. כן, מגביה את עצמו, אבל בפשטות הפירוש הרגיל זה כל המגביה עצמו על דברי תורה, כאילו הוא מרגיש שהוא עף על עצמו, כי הוא למד, יודע, יש לו מעמד, הוא אז זה למה, הוא התפרסם, יש לו ספרים, יש לו משרה, זה הוא מגביה את עצמו. למה הוא דומה? לנבלה מושלכת בדרך. כל עובר ושב, מניח ידו על חותמו, הוא מתרחק ממנה, והולך, שנאמר, מאיפה למד את זה ברבי עקיבא? מאיפה הגרלת את הפסוק הזה, את הפירוש הזה, רבינו עקיבא, נכון? מאיפה? אז למד את זה מהפסוק, אם נבלת בהתנשא, ואם זמות היד לפה. משם הוא למד מהפסוק הזה. אז אם נבלת בהתנשא, אז הוא למד, נבלת, מי שהוא מתנשא, הוא כמו נבלה. יש לו ריח, למה הוא דומה? לנבלה מושלכת בדרך. שכל מי שרואה את זה, הוא סובל מזה. אתם מכירים את התחושה הזאת? שומעים מרגישים אדם מאוד מנופח, וזה מאוד בולט, כאילו זה צורם, זה... מכירים את זה? מכירים את התחושה הזאת? מה? אז תדעו שהתחושה הזאת היא גם ברזולוציות יותר דקות. זאת אומרת, זה לא רק אדם שהוא כזה מרגיש, סתם, תן את דוגמה קיצונית, זה עם גופיה כזה, זה בדי בילדר כזה שעולר כזה קרה לידך ואומר לך, זוז. זה לא רק בצורה כזאת פשטנית של גאווה. ולפעמים בן אדם, אני נגיד לכם משהו, לפעמים אדם מספר סיפורי צדיקים, נכון? זה דבר טוב? תלוי. אם מספר סיפורי צדיקים על עצמו זה לא דבר טוב. נכון? יש אנשים כאלה, זה התחביב שלהם. כן? תחביב שלהם. דבר, עשיתי ככה, הייתי ככה, אחרי זה בשנים האלה עשיתי ככה וככה, ופה עשיתי והייתי והתנדבתי. וכתבתי את הספר הזה, טוב, שתהיה בריא. כן. רואים שגדולי הרוח הם מאוד ותנים. וכמה שהוא עושה ועושה, ומלא מצוות, ורודף אחרי מצוות, ומלא בתורה, אתה לא יודע ממנו כלום. כלום. וגם אם אתה יודע מידע עליו, זה לא הוא נידב אותו. אלא... הבנת, בכלליות. בסדר? כן. כן. הנה, שזה אנחנו לומדים. אז קודם כל אנחנו במעין ככה היכרות ובפשטות המידה ההפחית זה הענווה. והענווה היא דורשת דעת. היא דורשת שאדם מתבונן. קודם כל על הכיעור של הגאווה, ושמה שאמרתי מקודם, שכל מה שיש בו, זה לא נועד שהוא יראה את יופיו, או תראה את יופיה, או את חוכמתו, הוא יסתכל על כולם מלמעלה, וירגיש שהוא יודע יותר טוב מכולם, ויחס על כולם כי הם לא הולכים בדרך שלו, ויכפה את רצונו בכוח, שזה כבר תולדות של הגאווה, הכעס, קוצר הרוח, חוסר הסבלנות, לפעמים עין הרע. אם הענווה זה אם כל המידות הטובות, הגאווה זה אם רוב המידות הרעות. זה שורש להמון המון מידות שמתיילדות מהגאווה. לכן צריך לפתור קודם כל את הגאווה. ואיך זה? על ידי שאדם יישב דעתו. בזה שאם כבר יש בו דברים טובים, ויש בו ודאי הרבה דברים טובים, זה בחינת נגיד הכישרונות האישיות, זה דברים שהוא קיבל לצורך עבודת השם, זה הכל מתנות מהשם. על מה אתה מתגאה? על מלבוש של מעלה? על מתנות שקיבלת? מה יש להתגאות בזה? תשמח בזה ששם נתן לך מתנות, ותעבוד איתו, תעבוד אותו עם המתנות האלה, ואל תתהלל במתנות האלה. בסדר? אדם, הרבה דברים יכולים להביא אדם לגאווה. חוכמה, אחד הדברים הכי פופולריים. אדם חכם, מרגיש שהוא מסתכל כולם מלמעלה. חכמים הדריכו הפוך. הוא מתלמידה יותר מכולם, נכון? כל מלמדה השכלתי. חברה יותר מהם, תלמידה יותר מכולם. והרמב"ן, באיגרת הרמב"ן, הוא מדריך את הבן שלו, שלא יסתכל על עמי הארצות, על אנשים... באיזה מין גאווה, שאם הם חוטאים, אז אצלהם זה בשוגג, באונס, להפך. תהיה מלא הערכה לאנשים. אל תרגיש שאתה איזה... עוד דבר שגורם לאנשים להתגאות זה האושר. אם אדם יש לו אושר, והוא מתגאה, דורך על אנשים, מרגיש שהוא משהו, מתהדר בלבוש, כאילו איזה טווס, במכונית חלל, נכון? צודק? והוא גם זה מתבטא במידות שלו, הוא אף על עצמו, זה משהו בנפש. זה פתאום יוצאות ממנו מידות לא טובות. יש הרבה אנשים שאומרים שהיום הכי גרוע בחיים שלהם זה שהיום שהם זכו בלוטו. למה? כי הוא פתאום מרגיש עשיר, קבל כישרונות כאלה ש... מה זה כישרונות? לא מקבל. קבל יכולות שלא היו לו, אבל אין לו כלים להכיל את זה. אז זה גורם לשבירת הכלים. פתאום יוצא, מתגאה על אנשים, פתאום מאבד את החברים, מתגרש מאשתו, כל מיני דברים, יש תופעות מוזרות. למה? קבל שפע גדול, וזה גורם לו, בגלל שהמידות לא מתוקנות, לגאווה. אז פתאום הוא מסתכסך עם אנשים, ויש לו, יש לזה עוד תולדות, כן? של מרבה נכסים, מרבה דאגה. צריך לכל דבר כלים. מכל מקום, הקנייה שלה, לסלק את הגאווה, זה על ידי התבוננות, ועל ידי עבודה. התבוננות זה חשבון נפש, התבוננות. קודם כל להכיר בחיור שלה, בהמשך הוא יגיד. יש לו פה פסקה, הוא אומר, נעשה לשם דילוג, אתם רוצים? הוא אומר כל מי שסבל הרבה מן הגאווה, יוטט. כל מי שסבל הרבה מגאוותו, יודע יותר איך לסנותה. הוא שונא אותה, הוא נהיה עכשיו צורר. צורר לגאווה. וכולי. אז גם יהודה, תתקל, החפץ באמת לסנוע את הגאווה, יזכה לענבה, אף על פי שנראה לו בתחילה שהוא רחוק ממנה. קודם כל, האדם צריך לרצות לסנוע את הגאווה. לסנוע אותה, להסתלק ממנה, להבין כמה זה מרחיק את האדם מהשם, כמה זה מידה שהיא סותמת את כל הצינור הרוחני, כמה זה גרם לו להגיע למקומות לא טובים. כל זמן אני קורא, בסדר? אז ג' ראינו, כן? אז ממש מרגיש את זה בחוש. אתם יודעים, לפעמים, מה הרב פה בעצם אומר בג' הוא אומר מה זה ימאס בגאווה שתהיה שרוכה בעיניו בחוש ממש? כשאדם הוא מיישב דעתו כמה דבר הוא גרוע, אז גם הגוף שלו כביכול מזדהה עם זה. ברמה שהוא יכול להרגיש, אם הוא מרגיש מישהו מתנהג בגאווה, הוא מרגיש כאילו יש פה ריח רע עכשיו. יש פה משהו דיסרמוני מאוד קשה. הרב קוק מסופר עליו שהיה עובר ליד כנסיות, היה מרגיש ריח של בית הכיסא. ככה מרגיש סירחון כזה גדול ליד כנסיות. למה? יש שם סירחון באמת? בטח יש שם הריח הכי טוב, בבוסם הכי טוב בטח הם קונים, נכון? עושים ויטראז'ים הכי יפים. ועם את העוגב הכי משוכלל. משקיעים הרבה כסף שם הכנסיות. אז איך יש שם ריח לא טוב? בטח עשו שם ספונג'ה 10 פעמים ביום. לא? הוא כל כך יראה את החיור של העבודה זרה הזאת, המכשול הגדול הזה, שהיה מרגיש כזה סירחון באף, ממש. היה צריך, ממש, בסדר? אותו דבר, אותו רעיון פה, בסדר? הגוף הוא מזדהה עם הציורים הנפשיים. כשאדם מרגיש את זה ממש. טוב, אני ממשיך. ד' כל זמן שהגאווה היא בלב, אי אפשר לשוב בתשובה. אי אפשר להשכיל כל שכל טהור. למה? כי זה מסלק את החוכמה מהאדם, הגאווה. אז הוא לא יכול להשכיל שכל טהור. רק דברים חיצוניים. והוא לא יכול לחשוב בתשובה. למה לא יכול לחשוב בתשובה? כי הוא מבסוט על עצמו. הוא מרגיש שהכל בסדר. שהוא לא צריך תקן. שאין לו מה להתבונן. שסך הכל טוב. אז למה שישוב בתשובה? הרי לשוב בתשובה זה לפתח נאמנות אל העצמיות האלוהית. אל התוכן הרוחני הפנימי. אבל אדם שהוא בעל גבה הוא תקוע. הוא לא יכול לפתח שום נאמנות. זה יוצר אצלו קיבעון התנהגותי ומידותי, הגאווה. קיבעון, הוא לא מרגיש שהוא צריך לתקן, אז הוא מילא לא עסוק בלתקן. הוא מרגיש שהכל טוב, מה רוצים, מה יש עוד לבקש ממנו, כי הכל מעולה. אז אי אפשר ככה לשוב בתשובה. תשובה לאו דווקא מובן של להתחיל להניח תפילין, אלא תשובה הכוונה להתקדם פה, לפתח את הצד הרוחני, האלוהי שבך, לחשוף את נשמתך האלוהית, אי אפשר. אמרתי לכם, גם כן, הוא לא מוכן ללמוד. הרבה אנשים לפעמים נוסעים לדבר איתם, אתה מרגיש שבן אדם מסתכל עליך בהתנשאות, ברחמים, מרחם עליך. כאילו, מי אתה בכלל שתלמד אותו? מה... מה אתה מבין בכלל מהחיים? אתה עם ה... כל החוטים שלך האלה פה. אתה מבין שהחיים זה מקום של כסף, בחורות, כבוד, שליטה. אתה עם כל הדברי תורה שלך. זה לא התחלנו. כמו שסב אמר ליעקב. להסתכל עליו ככה, ואיב איזה סב את הבכורה, תיקח את הבכורה, רק תיקח אותה כבר, תיקח, לך, 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 לך לבית המקדש, לך למקדש, לך, תלך, אתה לא מבין שזה, כאילו יש לך סיבוב בראש, אתה לא, לא קלט כלום, חיים זה מקום של, סב, אי סב, הוא לא יכול לחזור בתשובה ככה, מה? הוא טוב לו במקום שלו, מבסוט, נהנה, יש לו, לא, גם בענווה, הוא מרגיש שהעונג שלו זה להיות יותר שלם, להיות יותר מתוקן, להיות קרוב יותר אל השם, ללמוד יותר, אדם שהוא בעל גאווה, הוא, מה אתה רוצה, כאילו, מה יש להתקדם כבר, כל טוב, גן עדן זה פה, הוא מרגיש, פה, הוא לא מבין כמה הוא חסר, אתה לא יכול לדבר איתו, לא יכול לדבר. זה, הוא לא מוכן לשמוע. אמרתי לכם, בקבוק פקוק. אתה מדבר עם אדם כזה, זה לזרוק חיים לפח, דברי תורה. הוא לא שומע. תקוע. בסדר? תסתכל עליך ברכה, כאילו, מגבוה. או איזה תיירות אנושית הוא מסתכל עליך. יש תיירות אנושית, נכון? איך? מסתכל, הייתי באפריקה, ראיתי שם כל מיני ילידים, זה היה מאוד מעניין. בא אחד דתי דיבר איתי, זה היה מאוד מעניין, כאילו. חוויה. יודע, אנשים, יש כאלה אנשים מוזרים בעולם, זה חוזר על החיים שלו. מה השם? מה השם? נעים מאוד, אופיר, כן. עוד פעם, עוד פעם, מה הערכה, מה ההבדל בין הערכה עצמית ל... כן. 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 מגיע לו יותר. זה לא בהכרח בא ממקום של גאווה. זה לא בהכרח בא ממקום של גאווה. לפעמים אדם יש לו ניסיון, יש לו ותק, הוא הרוויח במקום אחד 2x, ועכשיו רוצים להביא לו x. והוא מרגיש שזה קטן עליו, אז זה לא בהכרח גאווה. זה לא בהכרח גאווה, אלא הוא מעריך את עצמו בצורה... שמתאימה לכישורים שלו, אבל הוא יודע שהכישורים שלו, השם נתן לו, שהוא... זה לא בהכרח גאווה. אדם הוא לא צריך להשפיל את עצמו למקום שהוא, שיודע שקטן עליו. זה בסדר. זה לא נורמלי שאדם, שהוא סיים, אני יודע מה, י"ב שנים בישיבה גבוהה ו... יישב עכשיו בכיתה ח' וילמד איתם, כאילו ברמה שלהם. זה לא מתאים לו, זה הוא יודע הרבה יותר. וגם במקום עבודה, זה לא בהכרח גאווה. יש מושג ברוחניות, בקניין תורה, זה בפרק של קניין תורה בפרקי אבות, פרק שישי של המשנה, אז היודע את מקומו. היודע את מקומו זה גם לכאן וגם לכאן. אדם לא מדבר לפני מי שגדול ממנו. תדע, מה, יש פה רב גדול, מה יש לי עכשיו לפתוח את הפה? מה? שהוא ידבר, יקום, ידבר, יעמוד כבודו, מה אני עושה? זה צורם, פתאום בא איזה מישהו כזה, ינוקה כזה, איזה צעיר, ומתחיל להגיד דבר תורה לפני איזה רב גדול. זה לא שייך, זה לא שייך, נכון? אלא אם כן הוא נותן לו רשות, הוא מבקש ממנו, אולי תקום, תגיד. ויש גם הפוך. שאדם, הרב הגדול הזה, לא יגיד, מי אני שאני אדבר פה? ו... מי אני ומה אני? כמו שהרב, זה גם לא נכון. תשמע, תקום תדבר. שזה, למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אז אפשר להסביר את זה, אל תחזיק את הטובה הזאת לעצמך, כי נוצרת בשביל להעביר אותה הלאה. אפשר להסביר את זה גם באופן הזה. בסדר? הרב קוק כותב, המחשבות שלי עתידות לשנות את העולם. ואני צריך מאוד, זה בהרפילי תואר, להיזהר מהענבה הפסולה שלי, שאומרת לי מי אתה ומה אתה, שתכתוב כאלה דברים. ככה הוא כותב. זאת אומרת, הוא זיהה שהתהליך הרוחני שהוא חווה ועובר, וההסתכלות שלו על העולם היא הדריכלות של כל התחייה הלאומית, והיא פרנסה לא לדור שלו, אלא לא יודע כמה דורות אחריו. עשרות, מאות דורות אחריו. תורת הרב קוק. יש לנו כל כך הרבה מה להעמיק בה, וכל כך הרבה מה לחסוך בה. והוא אומר, אני צריך להיזהר. להיזהר. אין אדם שבייר כל כך הרבה סתרי תורה כמו מיום שנברא העולם. ככה הרב אביני רמה. ואנחנו צריך להיזהר. הוא אמר דברים שבהם לפעמים תעוזה גדולה וחידוש ועומק גדול, שלא כל מוח הסביל דה. לא כל מוח סובל את זה. אז אצלו, אתה מבין, ההתמודדות היא הפוכה. הוא צריך להכיר את מקומו. הוא קיבל כזאת ברכה מהקדוש, כזאת מתנה. צריך להיזהר שלא אני אצניע את עצמי עם כולם, לא אכתוב דברים כאלה לזה. זה גם לא נכון. בסדר? אז הבעיה של הגאוותן זה שהוא, הזיהוי שלו הוא תמיד במקום שהוא מצוין, אצלו הכל טוב, שלם. לא צריך לתקן. האחרים כן, הוא מבין את הדברים יותר נכון. הוא רואה את ה... זה מאוד מסובך. מאוד קשה לעבוד גם עם אדם כזה. כל הזמן יש בגים. בכל מיני תחומים אגב. כי הגאווה אמרתי לכם זה שורש, אז הבגים הם יהיו בכל מיני תחומים. הוא נורא רגיש פתאום, כאילו, אמרת איזה משהו, בן אדם רגיל היה שומע את זה, לא מזיז לו, לא, הוא נעלב עכשיו, אתה צריך לפייס אותו, והוא לא מתפייס גם. למה הוא לא מתפייס? כי הוא בעל גאווה. אז צריך יותר לפייס אותו, והכל כאן מסובך, לא... דם בעל ענווה הוא כמו קנה ברוח, לא כמו ארז ברוח. קנה... אדם יהיה, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ולא קשה כארז. בסדר, אז הוא אמרנו, יאללה, מה זה שאני... הוא בטח לא התכוון, מה... לא שם לב, היה לו יום קשה, בוקר קשה, בסדר, אדם בעל גאווה, הוא פגע בי. פגע בי. אז זה מסובך, בסדר? אז אמרנו, דיברנו על הגאווה, על העניין של התשובה. בואו נראה עוד פסקה אחת, אולי נספיק. המתאר עצמו מגאווה, יכול לשוב בתשובה שלמה בלי שום מניעה, כלל אפילו מהבנות שמעכבים את התשובה. אז תראו, יש, אני ישר אגש לעניין, כי יש פה עוד שנייה שיעור, מסופר על, 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 על מנשה, מלך ישראל, מלך יהודה, יותר נכון, שהיה רשע מרושע, ומילא את כל הארץ בעבודה זרה, וזה לא מובא אגב בספר מלכים, מה שאני אגיד לכם עכשיו, אבל סופר פה בדברי עמים ב' פרק למד ג' שהוא התחיל למלוך בן 12 שנה, 55 שנה מלך בירושלים, והיה עשרה בעיני השם כתואבות הגויים וכו'. וישב את ואיבן את הבמות אשר ניתת יחזקיהו, והיה כמזבחות לבעלים, והיה עשה שירות, והשתחו לכל צבא השמיים, ויבוא אותם, קיצור, חטא והכתים. בסדר? הוא העביר את בניו באש, בגי בן הינום, והונן וחישב, וניחש וחישב, ועשה עוב ועידוני, והרבה לעשות הרע בעיני השם להכעיסו. עכשיו מה מסופר? כתוב, אני ככה עושה דילוג, ויבא אדוני עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים, ויעשרו בנחושתאים, ויריחו בבלה. זה לא כתוב בספר מלכים, הסיפור הזה. וכעצר לו, חילה את פני אדוני אלוהיו, ויקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו. הוא היה במצוקה גדולה, חזר בתשובה, ויקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו. ויתפלל אליו, ויעתר לו. וישמע תחינתו, וישיבה ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי אדוני הוא האלוהים. בסדר, יש מחלוקת בגמרא, איך להתייחס לתשובה הזאת, אני לא אכנס לזה עכשיו, וזה בסנהדרין קוף ג', רק מה שהגמרא מדגישה, שחשוב לענייננו, שכתוב ויחנה, ויחנה ויעתר. אז הגמרא שמה, באמת הבאתי גמרא, שנייה, מסיים. כן, יש לי עוד דקה או שתיים. סנהדרין קוף ג', הבאתי את זה. אז הגמרא פה דנה על העניין הזה. כתוב ש... יש פה מחלוקת, כן, רבי יוחנן אומר, כל האומר מנשן, לא חלק מהבא מרפא ידיהם של בעלי תשובה וכו'. ושהוא עשה תשובה 33 שנים הוא עשה את זה, כאילו הוא היה בתשובה, בסדר? כי הרי הוא גם חטא אבל גם הכתיא, אז מה שהוא הכתיא איך יכול לתקן? בכל זאת רבי יוחנן אומר שכן וכולי, אז יש פה מחלוקת, אם יש לו חלק לעולם הבא, אין לו חלק לעולם הבא, מכל מקום. עכשיו אמר רבי יוחנן משום רשב"י, מה ידכתיב וישמע אליו וישמע אליו, ויחתר לו כתוב. מה ידכתיב וישמע אליו? רגע, איפה הבאתי את זה? וישמע אליו ויחתר לו, ויעתר לו מבא אלה. מלמד שעשה לו הקדוש ברוך הוא כמין, אצלנו כתוב ויעתר, מעניין. שמתי לב לזה שהכנתי את השיעור. קיצור, הגמרא דנה על הביטוי, בואו ניקח ישר את העניין. מה זה? ויעתר לו, מלמד שעשה לו הקדוש ברוך הוא כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה מפני מידת הדין. כאילו דורשים את היעתר הזה כמו ויחתר, שעשה לו מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה מפני מידת הדין. מה זה מחתרת? עשה לו כביש עוקף, כדי שמידת הדין לא תעכב אותו מלחשוב בתשובה. אז הרב פה דורש, היא מנשה שעשה את כל הדברים הכי קשים, אפילו בעל אמו, והרג את ישעיהו הנביא, שהיה סבו, וקיבלו אותו בתשובה, המתאר עצמו מגאווה יכול לשוב בתשובה שלמה בלי שום מניעה, כלל, אפילו מהאבונות שמעכבים את התשובה, שזה ראש לכולם, זה שפה הכתיא את הרבים, אפילו אחי, אפילו פה רבי יוחנן, תשובתו התקבלה, ויש לו חלק לעולם הבא, וכו'. בסדר? וכל זה בגלל שנכנע לבבו מאוד לפני השם אלוהיו, הסתלק מהגאווה. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.